יש פה השלמה של הסוגיה של ים כי גבו. אמר ביהודה מערב, אנשי ירושלים, אנשי שחץ היו. על האווירה הגאוותנית הייתה גם בדיבור, לשון הדיבור. וכשהיו מדברים על עניין תשמיש בצורה מאוד בזנות, בצורה מאוד גסה, והסגנון היו אומרים במה סעדת היום, היו אומרים כאילו מדברים על זה כמו ארוחה, כמו שמדברים על מה אכלת היום, כך היו מדברים על ענייני תשמיש. זה ביטוי של גאווה ושחץ. כל כוח העומד בגובו והשתלמותו למטרה רוממה, דבר שהוא יכול להגיע לדברים מאוד גבוהים, כוח שיכול להגיע להישגים מאוד מרשימים רוחניים, שהוא נופל מערכו, כשהכוח הזה לא מגיע לייעוד שלו, הוא מגלה את מהותו לצד החיסרון באותה מידה עצמה של הכשרת גולתו. וזה כלל גדול ברוחניות ומוסר, שכוח לפי ההכשרה, לפי הכישרון, לפי הנקודה מאפיינת את אותו כוח, כשהוא מתגלה לטובה, מתגלה לדברים טובים, אבל כשהוא מתגלה לרז, באותו כישרון עצמו, באותה נקודה, הוא מופיע עכשיו בצורה שלילית. כשהנשמה האלוקית הרוממה באדם, נכנס בקרבו אור החיים, במידה רחבה וגדולה, כאשר האדם נותן ביטוי בחיים לאור, לצד האצילי שבאישיות שלו, אז זה מתפשט בצורה רחבה, עוד ועוד צדדים בחיים הולכים ונהיים אציליים יותר, עדינים יותר. החיים מראים בקרבו, אפשר לראות בחיים את צורתם העידונית הפנימית. אפשר לראות בתוך החיים איזה עדינות, איזה צד פנימי, שהחיים לא סתם איזה דבר מוחצן, סתמי, טכני, אלא יש איזה עידון פנימי ששורה בחיים. ערכם של החיים נעשה חשוב עד שהנטייה להעלות את אור החיים, הרצון לקדם את החיים, להרבות את האפריה, הרצון להביא עוד ילדים, עוד חיים, בכלל להרחיב את החיים במובן הפיזי גם. הרצון הוא עכשיו שייך לדבר מאוד עמוק, הוא מונחת בעומק הנפש בצורה של מנוחה, של אהבה וחדוות עולמים. זה מתוך אהבה גדולה, מתוך רצון של מתוך יישוב הדעת, מתוך רצון של אהבת החיים. אז עכשיו רוצים שהחיים יהיו יותר גדולים ויותר עשירים ויותר מפותחים. לא תסעיר את הרוח, כשאז מפתחים את החיים, זה לא גורם טלטלה וערבור לצד הרוחני של האדם, אפשר להגדיל את החיים. וזה לא מסעיר את הרוח, זה לא מערבב את התער הרוחני, ולא תצא מגבול ערכה בזמנה, זה לא יוצא מהמסגרת של התערה. עד רבה, עידון תערת האהבה, כל העדינות וכל התערה יוצאו ממנה, וממלא את הנפש עושר ורוממות, ולוקח עמו את כל המידות היותר חשובות והעדינות, הצד של התערה והצד של העדינות, ממלא את החיים, ומשפיע על כל התכונות. שחס ושלום האדם נופל, הולך, זה הכוח הער של הנטייה הטבעית, כל הרצון החיים הערני שרוצה לגדול ולהתפתח, אז אותה נטייה של ערנות והתפתחות, היא הולכת בדרכי חושכו, הכל חשוך, ואותה נטייה עדינה שבמצב האידיאלי בשביל חשיבותה ורומות יפתה חלפו, הלכו ממנה חלקים רבים מן הזהירות והצנעה, כן, אותה בגלל שהייתה מאוד חשובה הנטייה העדינה, ועכשיו אנחנו הולכים לחיים נפולים, לאט לאט האדם מאבד את הזהירות, את הצניעות, את כל היסודות של העדינות בעצם, אז היא נעשית, אותה עדינות עושית למוקש. זאת אומרת, לפעמים אנשים מדברים בלשון עדינה. מה זה לשון עדינה? לא נעים להגיד דברים בוטים. אז אפשר להגיד את אותה המילים בלשון עדינה. למשל, אדם רוצה, לא רוצה להגיד תשמיש, אז הוא אומר, משתמש בביטוי אכילה. אז זה יכול להיות במצב העליון, תיאור של אדם מאוד מאוד עדין, מאוד מאוד טהור לשון, אז הוא משתמש במילים מאוד מאוד עדינות, הוא משתמש, לא רוצה להגיד דברים, הוא אומר, משתמש בשפה של משל. אבל כשאדם נופל, אז יכול להיות בדיוק אותם מילים, אבל במשמעות הכי נמוכה, שמבטאת משהו מזולזל, משהו חסר רגישות, כן? זאת אותה מילה עצמה יכולה להיות ביטוי לצניעות מאוד מוגבוהה, וזהירות במילים, זה יכול להיות גם ביטוי הכי שפל למצב של שוויון נפש, של איזה משהו בלי רגשות, בלי עדינות. אז הרב רוצה לתאר שאותה מילים, אותו סגנון, יכול להיות בהופעה העליונה הוא מבטא עדינות, בהופעה התחתונה מבטא אותה מילים הופכים להיות מוקשים, הופכים להיות גסות נפש ופריצות ועוללות, עד שכל הוד האדם מתרוקן ונטבע בשיקוע ההתרגשות הבהמית האחור, אדם הפך להיות בהמי על חשבון האידיאלות הטבעית שהייתה זכית להרחיב את חופשתה, כן, במקום אידיאלות טבעית שיכלה להתפתח. כאשר היא מסוגרת ובישנות טבעית פנימית, כאשר יש אידיאליות של חיים טבעיים שיש מקום להרחיב אותם, את החיים הטבעיים, כאשר יש אווירה של בישנות נכונה ויפה, ולמקום זה לסריך את הבורות את דרכה ביבל מצולות הכיעור והשחת, כן, אז בסוף כל אותו דיבור הופך להיות דיבור של שחצנות וכיעור ודבר מכוער, עד אשר ישוב לטהרה בית אשר יבוקה שתבון ישראל בעינינו ואת חטאת יהודה ולא תימצאנה. כן, זאת כל זה תיאורים של איך שאותם מילים עצמם יכולות לשמש לדבר הכי יפה, הכי עדין, אבל יכול להיות גם הפוך לדבר הכי נמוך ושפל.
אולי היום בדף
יומי,
אז אומרים
לנו בתי שנוצל
של
המקדש,
היום אומרים
שאתם יכולים להכיר לנו
כנכון.
כן. שזה יכול להיות כתפילה ויכול להשתמע ככפילה. נכון. זה רבן יוחנן או שימו... יוחנן כהן גדול, יוחנן גדול, לא רבן כהן גדול, יוחנן כהן גדול, כן.
יש
כאלה במילואים המדינים,
איך מתמודדים עם זה?
אז זה תלוי, לפעמים אתה פשוט בורח משם. או סותם את האוזניים, או לפחות את המחשבות. אבל אם זה מערכת יחסים קצת יותר קרובה, אז צריך להטיף מוסר. וחוכמה ותכונה, אבל אין הכי נעמי. במערכות קרובות יותר, אז כן, מה? קצת לרומם את הרגשות של האנשים, זה חשוב. זה עובר, יש אנשים שזה קצת מושיע אותם לפעמים. שוב, אם זה בצורה מתנשאת, אז זה לא טוב, אבל אם זה לפעמים אתה פותח לבן אדם קצת את העיניים. אז זה תלוי ביחסים. לפעמים מוסר חכם הוא קצת עוזר לצינות. הצינות זה איזה מין, לפעמים איזה המעטפת שאדם מחפש את דרכו קצת. מחפש את דרכו והוא משתמש בציניות כי הוא קצת נבוך. הוא לא יודע מה לעשות. יש לי חבר מאוד טוב במילואים, חבר עם שנים. אז פעם, זה היה לפני 7 שנים. אז היינו במילואים ביחד. ואולי נסעו לו, כל פעם לא מוצא, הוא לא מצא כלום. והוא היה מדבר איתי ככה וזה, ואז פעם אחת אמרתי לו, מה אתה מחפש? אז הוא לא ידעתי בכלל, רחוק אפילו מאוד מאוד מזה. אז הוא אמר לי, לשון כזאת צינית, כאילו מישהי שאני יכול להשתלבט כל היום, משהו כזה מאוד נמוך. התחלתי לדבר איתו, ואתה אגיד לו, סתם ודרונו, שיחה קצת מלב ולב, איך שזה בעצם... אי הבנה, אתה לא מבין מה אתה מחפש, כאילו התחלנו לדבר על זה. טוב, ברוך השם הוא התחתן בו, הוא כל פעם שאנחנו מפגשים אומר לי שזה עשה לו, והוא בחור מאוד 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 פיקח, מאוד לא תמים, מאוד ערני. הוא אומר לי שזה עשה לו משהו, שזה הוריד לו איזה אסימון, שההתייחסות הזאת של שאתה יכול ליצור קשר בלי להבין את הצרכים הנפשיים של מישהו אחר, יש פה עוד בן אדם, מה הוא צריך. הרגישויות האלו, זה שאדם מורר זה לטובתו, זה בשבילו, ובסוף עובר לו בחיים. צריך בחוכמה, אנחנו חברים טובים, יכול להיות שמישהו אחר שהוא לא חבר טוב, אז קשה לעשות את זה. אבל זה חשוב לעשות את זה. קצת לעורר רגשות, מה שהוא אומר כאן, תשים לב, יש לו, אנחנו לא חיות. כמה שיכולים. טוב, יש פה סוגיה ארוכה, כאילו קצת מורכבת. אמר אך באמר ביהודה, עצי ירושלים של כנמון היו. בשעה שהיו מספיקים מהם, בבית היו עושים, מחממים את הבתים, רחם נודף בכל ארץ ישראל. אז זה מצב כאילו של אידיאלי, איך ירושלים פעם הייתה ראויה. בשעה שהיו מספיקים, רחם נודף בכל ארץ ישראל. ירושלים... נגנזו העצים, לא יודעים איפה הם, הקדוש ברוך הוא העלים אותם, ולא נשתער אלא כסעורה, ומי שתקח, יש סעורה אחת כזאת, נמצאת בגיזאי בצמצם המלכה, בבית הגנזים של המלכה, שקוראים לה צמצום. אז יש מלכה אחת שקוראים לה צמצום, המצמצמת, איך מה זה הייתה שהוא כזה בעברית, ושם יש בצמצום שלה, בבית הסתרים שלה, סעורה אחת קטנה מה... עצי קינמון שהיו ממלאים את ירושלים.
הרב, לא שבירושלים לא היו מגדלים עצים, זה לא חשוב כבר. ירושלים יש כאלה...
לא מגדלים עצים.
זה דומה.
נכון.
יכול שזה היה קצת פרי.
זה הכוונה עצים לא שגדלים בירושלים, אלא שאיתם היו מסיקים בירושלים, מגדלים מסביב.
גם יש משהו שלא עושים, גם נראה לי משהו בחגיגה, שלא עושים כבשנים.
כבשנים, משהו אחר.
מה זה?
כבשן זה בור ענק שמכנים סיב, פה זה לחנון בבית, זה קצת שאולי יקר בחורף. החיים המעשיים, עם כל רתיחתם ומניעת גליהם, בכל לב ונפש ובכל קיבוץ חברותי, הם בתכונתם מלאי עוז וחום. אז העצים של ירושלים זה משל לחיים המעשיים. הצד המעשי של החיים, יש לו טמפרמנט, יש לו אנרגיות מאוד חזקות, שמתחילים לרדת לעולם, שעולם ליישם דברים במציאות. אז יש כוחות, מפגשים בהרבה כוחות, בפרחים, באנרגיות, אליוצים של החיים מולידים המון אנרגיות. יש הרבה עוז והרבה חום. גם זה נכון ברמת היחיד, יש עליות, ירידות, יש עוצמות, וגם שזה בתחום החברתי, אז מי שקצת או איך מערכת כלכלית מתנהלת, וזה, יש הרבה אנרגיות, יש הרבה מרץ, הרבה מיית גלים. אמנם לא בכל עת אינם עומדים במצב אחד. לפעמים תנועות החיים היחידים, כמו לכן החברתיים, שוקטים ונמים, לפעמים יש איזו תרדמה זמנית, יושבים בסתר והולכים לאט. לפעמים, לפעמים איזה לחץ מסוים, איזה ביטחוני, כלכלי, חברתי, פתאום יש איזו תסיסה, הזדמנו מאורעות וסיבות, התגלגלו, הזדעזו החיים, והחום ילך ויתגבר. חלק אחד מהקיבוץ יצית את הלהבה במשנה, או את תגובת שרשרת כזאת, כמו מדורה, שיהיו החיים עזים מלאים חום ואש נוער. נוער. אז אם כן, העצים, עצים שמסיקים את האש, זה משל לחיים המעשיים, שלפעמים הם דולקים, לפעמים פחות. אבל בנוהג שבעולם, חום החיים כשהתעורר, התעוררו כל כוחות הזוהמה שבהם לעומתם. יש בעיה, כשיורדים לעולם המעשה, והאנרגיות חזקות, אז כל האנרגיות מתעוררות. האנרגיות של המרץ מתעוררות, מתעוררות גם אנרגיות שליליות לפעמים. עוצמות החיים הן עוצמות, וקשה למיין ולסנן אותם. אדם כשהוא מאוד רוצה להיות חזק ותקיף, למשל בתחום המעשי, זה מוליד לו לפעמים אגרסיביות. אדם שהוא מאוד הישגי, אז לפעמים זה יכול להיות טוב, וזה גם מוליד בו תחרותיות שלילית ורצון לנצח אחרים. לכל אנרגיות יש גם סיגים. אז לכן למשל רצח, זימה, שיכרון. כל הנבלות המסתעפות מהם עד אשר הריח הטוב של הנשמה האלוקית המריחה את הבושם הטוב של העידון האלוקי, של החוכמה והמשרים, הצדק, האורה, הדינה הרוחנית, יחלוף ויעבור. בתוך החיים יש, הקדוש ברוך הוא שם בושם, ריח טוב, דבר עדין. גם אמרו את הגמרא בשבת, שהריח, הנשמה נהנית מהריח, זה דבר עדין הריח. אבל לפעמים הכל יכול להיעלם. העצים, האנרגיות של החיים, נשארים בלי עדינות, והאוויר של החיים ממלא צחנה של תאוות גסות ונאות שפלות. בין אור עליון וחיים אמיתיים. כן הדבר נוהג בכל קיבוץ ואומה. עד שכל מה שיגדל יותר הקיבוץ והמלאכה בתמותה, ככל שהאנרגיות המעשיות יותר מורכבות, יותר חזקות, כן רבו בקרבה הכוחות המזוהמים, עד אשר בעת התגברות של החיים המדיניים המרכזיים המעליבים באישם את החום הקיבוצי, כשהצד הממלכתי, הארגוני, המדיני יותר חזק, זה יותר גם מסביבו איזה מערכת שלמה של דברים שליליים, יצאו רוחות רעות וריחות מבשים חדשים, אנחנו רואים שככל שהמערכת היא יותר חזקה, אז הסכנות של שחיתות הן יותר גדולות, סכנות של דברים שנעשים לא כדת ולא כדין יותר מסוכנים. להוביש כל הלב ונפגע ומרומם את אור הנשמה התורה אשר באדם. טעם הדבר הוא, ושבעצם בעצם הכללות הקיבוץ האנושי, לכוחו הפנימי המעורר לקיבוץ וחברה, עומד עדיין מדרגה שפלה. זה שזה, שהמסגרות הכלכליות והמדיניות החזקות הן עדיין מושחתות. אלא שהחברה האנושית באופן כללי עדיין היא לא מרוממת. התשוקות הפריות עדיין עודן פועלות הרבה, בערות בסתר לב. רק יחידים מתנסים אל מעלת הריח הטוב של נשמת אלוקים חיים אשר בקרבם. והיחידים הללו בדרך כלל עומדים ממעל לכוח הקיבוץ. הם לא שייכים למרכז העשייה. הם יחידים, אנשים עדינים, כל מיני אנשי רוח ואנשים אנשי מוסר. הם בדרך כלל לא במרכז העשייה. הם לא שייכים לזרם החיים שבגבייה הקיבוצית כולה.
במשפט הראשון, לא אומר בגלל שהחברה הנושאית לא מתוקנת, שעצם כזאת הקיבוץ האנושי, מה מעורר את הקיבוץ לכוחו הפנימי מעורר את הקיבוץ לחברה, זה האדם עם הדגה שפילה.
כן.
כאילו, מה שעצר את הקיבוץ.
כן, זה עצר אותו דבר. זאת אומרת שהמרכז החיים הוא עדיין לא מרומם, נכון. מרכז החיים, המרכז העשייה, עדיין לא נשען על אנרגיות שהן רק מעורות. רק אז יפוח ריח טוב בעולם. הריח הרע של הרישה לא היה כל כך מורגש. מתי? כל זמן שאין הזרם הקיבוצי מתעורר מצד הנקודה הגבוהה שבקרבו. כל עוד החברה לא נבנית על דבר גבוה. מה זה דבר גבוה? דהיינו מצד נקודת התרכזותו לחטיבה אחת המבקשת מגמה אחת, שאז השפעת היחידים הנהלים מורגשת מעט. כן, כאשר לא, אין מגמה עליונה ברורה אחת לכל החיים, אז ההשפעה של אותם יחידי סגולה היא מאוד מועטה. אבל מיד עם התעוררות המרכזית, אמנם ירבה החום, התנועה והתרגשות החיים, אבל ריח רע יפיצו כל אלה, עד הנשמות התאורות יעונו מאוד, רק ממחנק האוויר המתמלא בכללות הקיבוץ, הממולה בכולו בבקשות בהמיות, עדיין הרצונות הם נמוכים, פראים, גסים, נהלכים. צד הבמה שבאדם והחי הרעה שבתוכו הפועל יותר עיקרי בהם להוותו, להוותו זה נזק, קלקול, מכה והשפלת ערכו. אז כל עוד החברה לא מתרוממת לדבר גבוה, לנקודה גבוהה, למשהו יותר עליון שהוא ידחוף את החיים, אז מה שדוחף את המערכות המדיניות, הכלכליות, המעשיות, מה שדוחף את כל המערכות זה תרכים אישיים, הפרטיות, רצון להרוויח ולהשיג וליהנות. וזה משפיע ממילא על פראות, גסות, על משהו מאוד מאוד נמוך שדווקא מתחולל בעצים, בתבערה. ומה שפועל פה את התעשייה הכללית. זהו כלל נוהג בכל מיני קיבוץ. זה קיים בכל העולם. אור החיים הפנימיים האלוקיים אינו עובד בהם ליסוד החיים של אומה. כי התוכן האלוקי הוא לא מייסד את האומה. מה שמייסד את האומה, כותב הרב באורות התחייה, שמה שבעיקר מייסד את העמים זה התוכן הכלכלי בכל מיני צורות. הצד הארגוני הכלכלי זה מה שמייסד בעצם את החברה האנושית. לא כן בישראל. בישראל אנחנו עם אחר. או החיים הפנימיים של ישראל, מה שבונה אותנו מבחינה פנימית, דווקא מצד קיבוצם, הקיבוץ הלאומי שלנו, האנרגיות הלאומיות שלנו, זה דווקא מצד נקודת הגובה של המרכזיות שלהם, שזה אור אלוקים. כי להבדיל משאר העמים, השם אלוקינו הוא עשנו, ולא אנחנו. מה שגיבש אותנו לעם זה התוכן האלוקי. מה שדוחף אותנו בהיסטוריה זה התוכן האלוקי. ומה שמאגד אותנו זה באמת התוכן האלוקי. ולכן הדובה בישראל, הצד היותר בולט, שאנחנו יכולים, וזה עיקר ההבדל בין ישראל לעמים, שאנחנו יכולים לארגן חברה שלמה, שיכולה להיות שייכת ומושפעת מאור אלוקים. אור החיים היותר יפים, יותר טהורים, היותר מהירים, כל מה שיגדל חומם, עד רבה שנגדיל את האנרגיות של העם, נגדיל את התעשייה הלאומית, כל מה שישתלהבו הרגשותיהם, יצא רק טוב, יפיצו ריח טוב, בפני עדן גן אלוהים בארץ ובעולם. החום, ההתעוררות, יבוא מאיזה חומר, יש חומר, שמוכן לשמור איזה תוך, כן, זה שאפשר לעשות חום זה על ידי עצים, כי העצים לא נשרפים כל כך מהר, יש להם איזה איכות, יש להם איזה תוך מסוים, איזה ישות. קליפת עץ שומרת את ליחו ורענונותו. אבל הריח, אומנם יש קליפה, אבל בפנים, אחורי הקליפה, מה האנרגיה הפנימית שמניעה את עם ישראל? ריחו וריח שדה אשר ברכו השם, ריחו של קינמון. זה ירושלים של קינמון. קינמון זה אחד מסימני הפתורת, מסימני הדברים מיליונים. כשמסיקים בהם, כששלב את החיים הקיבוציים, ממה היו מניעים את החיים הלאומיים של עם ישראל? מסיבות, שורשים, מאנרגיות שגורמות התלהבות קיבוצית בטבעה הישראלי הטהור. כשהחום מתגבר, כשהחיים מתרעננים על פי חום נלהב זה, שמקור מקור היופי והתענוג האלוקי, מה שמניע את החיים זה התענוג האלוקי השוכן גם כן, מתגלה בבשר, בחושה, בכל נשמה, בתעופות כוחותיה. שהמעשים היותר כבירים בטובם ואושרם, שהאור של הרגש היותר עדין, של השכל היותר צח, שחמדת כל אהבה, כללית יותר ברורה מחוטבת, שרוי תורם. זה היה האנרגיה, זה המרכז החיים הלאומיים של עם ישראל. זה נקרא שמסיקים בקינמון. כשמסיקים בקינמון זה במרכז היהדות, איפה? בירושלים. במקור מתכווצות הנשמות של בני אל חי כולם. ירושלים זה המקום ששם כל הנשמות של כולם שם מופיעות. שההתארות המרכזית של ירושלים הייתה משתלהבת, שברור מה המרכז הלאומי שלנו, סביבה אנחנו הולכים ונבנים, מה מניע את האנרגיות הלאומיות שלנו, אז רחם הטוב היה נודף להרנין את החיים של התארה, של ההורה הצחה, של הפסקה יותר העננה ושל המעשים היותר טובים, של המחשבות היותר עדינות ורצויות ומירות, בכל ארץ ישראל. זה משפיע על כל מרחב החיים הלאומיים, שהם יהיו מלאי צדקה, מלאי עדינות, ומלאי מחשבות טובות. מן הלב, ירושלים זה הלב, אל כל האיברים הולך חום החיים עם עצמות טהרתם ורומות קדושתם. אז מהמרכז המדיני והכלכלי, ירושלים, משם מופצת הטהרה וגם האנרגיות ממקורו של יסוד הקיבוץ. מקלות ברוך אלוקים, השם ממקור ישראל. אבל משחרבה ירושלים, כשנמצאת נקודה של אורה במקום אחד מן העולם, פועלת היא במסתרים פעולה כללית על כל העולם. ירושלים אומנם היא מנקודה אחת, אבל היא משפיעה על כל המציאות. למה? יש חוק גדול, חוק האורגניות. כמו שהיצור החי הוא אורגני, מחובר, אורגניזם זה אחדות בחיים, החיים מופיעים בצורה מחוברת, מאוחדת. כמו שזה נכון ברמה הביולוגית, זה נכון גם ברמה הרוחנית. ברמה הרוחנית כל החיים כולם שמופיעים בעולם הם מופיעים בצורה אורגנית. ואם אדם אחד עובד על האישיות שלו, זה משפיע על כל החברה כולה. כי אנחנו כולנו קשורים זה לזה, קשרים אורגניים. זה לא נכון לראות אותנו מנותקים, אנחנו כולנו מחוברים זה לזה. כל החברה וכל האנושות וכל העולם כולו, כולם קשורים אחד לשני. אנחנו גם מקבלים רשמים, דורות הקודש הרב מדבר על זה בחלק ב', איך שהאדם מקבל השפעות מעולם הדומם ומעולם הצומח ומעולם החי, אנחנו מקבלים איזה השפעות אפשיות, לכן הפוך, אנחנו משפיעים עליהן. חוק האורגניות, היחס החי, יחס קשר של חיים, של השפעה ושל קבלה, שהולך וחורד, מקיף את כל המצוי, את החומריות ואת הרוחניות. יש מערכת יחסים חומרית בעולם, חילופי חומרים, ויש גם בתחום הרוחני את הפעולות, המנהגים, הרגשות, המחשבות. אמנם כשהאורה היא גלויה, שפעולת צדק ויושר יוצאת מקור מחשבה והרגשה תבועה צילית מפעמת בחוזקה במקום אחד, כהשקה אשר ירושלים בנויה, והאור גלוי, שפעולת צדק ויושר שבאה מהמחשבות והרגשות היא פועמת בחוזקה, זה מתגלה בחיים בפועל, והתכונה האלוקית הפנימית המחיה אותה הולכת ומתגלה, זה הולך ומתפשט, כובשת מקום בחיים, מכשרת יותר נפשות ולבבות, עד כדי להכניס מקור ישועה בתוכיותה של הנשמה הקיבוצית. זה מביא ישועה, מביא כיוון עליון לתוך החברה, לנשמה של האומה, של הנשמה הקיבוצית, עד שמכוחה, מכוח ירושלים, מתחפכות לטובה כל נקודות החיים הפרטיות של כל הפזורה בכל מקום, שכולם מושפעים מירושלים, הולכות וצומחות בטובה. אז לכן השקעה בירושלים, כל השקעה בירושלים, זה השקעה לאומית. שבונים בית כנסת בירושלים, ישיבה בירושלים, עושים מפעל של חסד בירושלים, מפעל של חשיבה ערכית בירושלים, יש איזו השפעה סביבתית אדירה. ככה באיגרות ראייה גם הרב כותב את זה, באיגרות שלה, שכל העולם קשור לירושלים כמו ענפים אל השורש. אז כל פעולה קטנה בירושלים יש לה השלכות הרבה יותר מסיביות מאשר במקומות אחרים. אז אומנם אלי זה מקום חשוב וזה סדר גמור, אבל צריך לדעת שפעולה בירושלים יש לה השלכות יותר קרדינליות כאשר עושים משהו בירושלים, זה משפיע על כל החברה כולה, על כל נקודות החיים הפרטיות. אבל כירושלים נחרבת, שאו נעלם, שהחיים האלוקים אינם מתגלים במרכז של מדינה והמלכה, אז ירושלים נחרבת, זאת אומרת הפירוש הדבר זה לא הבתים של ירושלים, אלא שאין כבר מרכז לאומי. אין, החיים האלוקים הם לא מרכז של איזושהי מדינה, אלא החיים האלוקים הופכים להיות נושא אישי של רובן, שימון, שרוצים להתקדם. אז ההרגשה הפנימית העדינה הולכת ומתעלמת, והיא מצמצמת. אמרנו שקוראים למלכה הזאת צמצמה, נכון? אז הכל הממלכות, התוכן המלכותי הולך ומצטמצם.
אבל למה דווקא מלכה ולא מלכה?
מלכתה, בוא נראה, אולי הרב מסביר. מצמצמת את כוחה, מעלמת את תורה. בחיי השכל המעשי לא תתגלה עוד כי אם בצמצום גדול מאוד. הליכות עולם ושכל מתרחב לא תסלול, לא מסוגלת להופיע בצורה רחבה. נשאר שרידים של אנשים יחידי סגולה, רוח פנימי בחשאי, בחדרי חדרים, כן, נגנזו הכל בגזי של הנשמה האנושית, הולך לטובה, או חיים עצמם, שאיפת הגדלת כוחותיהם, בגניזה פנימית, בשיעור מאוד מצומצם, בתור שאיפה הרגשית, נשאר איזה רגש דק חלש, ודאי שאי אפשר לסדר איתו מערכת מדינית. אז מה זה מלכה? מה ההבדל בין מלך למלכה? מלך זה המלכות בצורה המנהיגה שלה, עם המחשבה והתכנון. מה זה מלכה? זה המלכות בצורה רגשית. נכון? זה נשאר רגש. הצד הנשי זה הצד הרגשי. אז המלכה מבטא תמיד את הצד המלכותי בפן הרגשי שלו. כלומר, יש פה משהו מאוד מרכזי, אבל הוא לא מופיע כמנהל, כמארגן, אלא הוא מופיע בתור משהו מרכזי שמופיע אבל בפן מאוד פנימי, מוסתר, ביתי, רגשי. משהו קטן, נחמד, אבל לא כדבר מוביל את החיים. כן, אז אין צד של הנהגה של שכל, אלא נשאר שאיפה רגשית בשיעור קטן, דל. כוח חיים של געגועים בלתי שכליים. יש פה הגדרה מאוד... מה זה מלכה? געגועים בלתי שכליים. הדומים לגעגועים בהמיים, לכן שעורה. מה זה שעורה? מאכל בהמה. משהו נמוך, משהו שהוא לא מפותח, מושכל. שעורים מקור חיים, בשיעור מועט כזה. נמצא בעולם גרעין של צדקה, קורטור של חיים, ששואפים פניותם להיות החום של המיוסל בסיס טוב. נזאר, יש איזה חלומות כאלו, אצל כמה אנשים שמתגעגעים, מתפללים, שפעם החיים יהיו קשורים למשהו טוב ונשגב, מאור אלוקי. אבל זה אי אפשר לארגן עם זה, זה לא מוביל חיים שלמים. לא יתגלה החוצה, לא בהליכות השכל המתרחב, זה לא מופיע כשיטה שכלית שלמה, ולא בנאות המעשה והמשפט, לא במערכות מעשיות, המתפשט, סליחה. כי אם בגניזת הרגש, זה גנוב באיזה רגש עדין שמקור נשמת אלוקים, שניח השורש בנשמה האנושית היצורה בצל אלוקים, כיוון שיש לנו נשמה. כן, אז בנשמה יש איזה חלום עתידי עליון, מצד צלם אלוקים. מולכת היא ההרגשה הזאת בחדרי הלב, כבודה בת מלך פנימה, סגורה במכונה, עד שיבוא יום יקרא דרור ליושבי ירושלים, ציון משפט יפדה, הרצון להבנות מערכות חיים שלמות, מדינה, כלכלה, משפט, שבנויות על מה? על קינמון, על הרצון להפיץ ריח טוב, על הרצון אידיאלי. ביסוד החיים האלוקים שאינם פוסקים ומחיימים גם את כל הכוחות היותר משתפלים כדי להביא הכל לתעודת החיים הגבוה הולכת ואור. כן? צמצום האירוע האלוקית המתרומם מעל כל כדי להעמיד את הצביונים הפרטיים מרובי הגוונים של החיים, שם האוצר גנוב. כנראה שזה יסוד פנימי שלא פוספק, נכון? זה דבר שלא נעלם. עם כל השפלות, עם כל חורבן ירושלים, תמיד נשאר איזה חלום. נשארת איזה משהו גלוז, שממנה יהיה אפשר אחר כך להפיץ אור חדש. ממנה יש איזה צמצום, שמתוכו יהיה אפשר לעזרת השם בעתיד, שם גנוז אוצר של חיי עולמים, שם חיה המלוכה מתקבלת באורך התמלאות חיל של נפש עייפה, אחרי אשר תפגב עוז, זאת השם, מתוך השאריות הקטנות האלו שנשארו לנו מירושלים של פעם, אנחנו נוכל לקחת סיגוב עוז, לקחת משם עוצמות חדשות, אחרי אשר עולם מלא יבסד בכל הליכותיו, יצליח לייסד חיים חדשים, ועליו יקרא שם מלא אחרי הצימאון, כיוון שיש צימאון גדול הבא מחזקת החיים והרגשותיהם המתפרקות, החיים הם מאוד חזקים ויש רגשות כמוסים, לאט לאט זה יוליד צימאון באומה, לחזור חזרה אל אותה שעורה אלומה, אל אותו רגש עתיק יומין של רצון להקים חיים לאומיים אחרים, חמדת עולמים להסתגב באור חיים אלוקים מרוממים מכל. יבוא נחל אדנים, יתרחב, והיה שם מת על כל הארץ, והם על שם אחד, שמו אחד. כן.
איפה שם גלוזים לבינים
שלא כותבים?
בלבבות.
יש בלבבות, כן, יש בלבבות, רגש כזה. לפעמים זה מתפתח קצת יותר, לפעמים אדם מתפלל על זה, חושף לזה, חולם, בוכה על זה שזה לא נמצא. זה נשאר אבל בתור משהו רגשי, בתור איזה חלון, בתור איזה תפילה. אבל לא, לא יותר מזה. אנחנו רוצים לאט לאט להפוך את זה מרגשות, מחלומות, מדברי נבואה עתידיים, למערכות שהקימו לאט לאט מערכות כלכליות ותעשייתיות וכו' וכו'. שהנושא שיניע אותם, מה שיניע אותם, זה לא הרצון להרוויח ולא לנצח, אלא רצון אחר. רצון להביא ברכה, להביא ישועה. לאט לאט, כי זה אנחנו פה. זה אברהם אבינו הקים אומה, אחרת הוא היה מקים כולל. הוא לא הקים כולל, הוא הקים אומה. נכון? עם אומה שלמה כזאת, לא רק ישיבות כאלה. צריך כולל, צריך מדינה. ככה מגלגלים את כל המערכות בצורת החשיבה. שחשבו איפה להקים מפעל, החשיבה תהיה לכמה אנשים נוכל לעזור, והשאלה תהיה מה יותר יועיל לחברה, מה צריך לעזור שיותר צדק ויותר, אלו יהיו השיקולים הכלכליים, אנחנו מרוויחים יותר. משנה חדשה, נחסיק משנה. יש מחלוקת, אנחנו עוסקים בדברים שאסור לצאת בשבת. לא יצא האיש לא בסייף ולא בקשת, במקום שאין עירוב וזה לא פיקוח נפש, אז אסור ללכת סתם בשביל הקישוטים, בשביל הגבריות, להסתובב עם איזה סייף ככה שאתה נראה קצת יותר טוב, להסתובב עם איזה חרב, ולא בטריס שזה סוג של מגן, ולא בעלה, אתה רוצה להראות שאתה שייך למשטרה, ולא יהיה בעיות, יותר ביטחון, לסובבים עליו, ולא ברומח. אם יצא, חייב חטאת, כי טלטלת חפץ מרשות הרבים, או מרשות היחיד רשות הרבים. רבי אליעזר אומר, מה פתאום, זה תכשיטים? זה תכשיט. וכיוון שזה תכשיט, אז זה חלק מהלבוש, וחלק מהבגדים, וחלק מהבגדים. כמו שאתה לא אומר לו ללכת בלי נעליים, ובלי כובע, אז אל תגיד לו גם ללכת בלי סכין, זה חלק מהגבריות. כשאתה מלך עם איזה סכין, עם איזה... איך הוא נבש, איך לזה מילה? סכין קטן. מה?
נדל
מה? לא משנה. חכמים אומרים, מה פתאום? אינו אלא לגנאי, זה לא תכשיט, זה דבר מגונה, שנאמר בחיתתו חרבותם לעתים, לחניתותם למזמרות, ולא ילמדו מלחמה. אז יש מחלוקת. מחלוקת הלכתית שהיא משמע מאוד, כן, גם בלי אין היה, אתה רואה שזה מחלוקת רוחנית. האם סכינים וחרבות זה תכשיטים לגבר, או ההפך, דבר מגונה לגבר? רבי אליעזר, כן, רבי אליעזר הוא בית שמי, נכון? שמותי, שייך לשיטת בית שמי. רבי אליעזר שיטת בית שמאי מידת הדין. בית שמאי זה מידת הדין, ובית שמאי מידת הדין מדגישים את הצד של הגבורה, היכולת להיות גיבור, להיות גיבור, היכולת לכבוש את החיים ולהניג אותם בגבורה, בדין, בסדר. הגבורה זה שאדם יש לו יכולת להיות גיבור, שהיא לעצמה היא תכשיט. זה תכשיט. מה זה תכשיט? זה כלי שיכול מאוד מאוד ליפות את החיים. כמובן, כן, עוז החיים לכל אופן הוא טוב ונאה, והיא בטבעה מחוברת עם גבורת הנפש. כשיש עוז חיים, כשיש עוצמה של סכינים, זה שייך לגבורה, זה שאנם הוא גיבור. כמובן, כזה קשור דווקא עם טהרה ויושר, זה לא סתם גבורה. מדובר אדם שיש לו מגמות של יושר ושל טהרה. וזה הוא בא לדקדק, הוא מדקדק בחיים, מדקדק את כל צד ושעל, גיבור, קווה שתתרום, סוגל להתגורמם על דברים רעים, הוא רוצה להביא בעולם ברכה, אז יש לו כוח לחסל את הרשע. אז עכשיו זה כלי, זה כלים שמשרתים את היושר וטהרה בצורה שמתגברת, שמתגלה בעולם המעשי, יורדת לפרטים. זה בית שמאי. על כן, הסימנים החיצוניים המראים על גבורה, אינם גם כן תכשיטים. חכמים אומרים, זה רק גנאי. אף על פי שעצם מידת הגבורה, זה שאדם יכול להיות גיבור, להתמודד עם יצר הרע, זה מפואר ותכשיט לאדם. אלא מה? האופן שבו נשתמשו עד כה בני אדם בגבורתם, מכוער, ואתה צודק באידיאל. בית שמאי, תמיד אתם מציבים אידיאל מאוד מאוד נכון, מאוד אידיאלי, מאוד עליון. שבאמת סכינים יכולים להיות ביטוי לגבורה. אבל בינתיים העולם עוד לא התרומם לשם. ועדיין סכינים לא משרתים את ההתגברות של אדם על היצר הרע, אלא ההפך, משרתים את היצר הרע, מפכים להיות כלים שהיצר הרע מתגבר על היצר הטוב. כלי זין שהשימוש היה ברובו רק להרע, זה מורה יותר על השחתה אנושית ממה שמורה לתפארת גבורה צפונה בקרבו. על כן, בינתיים זה אינם אלא לגנאי. וזה מוביל למחלוקת שלמה, שמתגלגלת בסוף למה זה ימות המשיח. עד לשם זה מופיע, על ימות המשיח. אז אנחנו מתגלגלים עכשיו בסוגיית המלחמות בעולם ולתקופה המשיחית.
בכל פשוט המשנה החכמים לא אומרים שבימינו זה לא טוב, אמרו שזה עשיית לא טובה.
שחיתו חרבותם לעיתים. זה משהו שהם חולקים לגמרי, שהם עושים, כמו, לא כמו שהרב מסביר.
זה נבואת עתיד.
אני אסביר לך. מה זה מזמירות? זה כוח משחית. זה סכין. אחד, נכון? זאת אומרת, אתה כן משתמש בכוח הזה של החיתוך. זה לא שאין יותר חיתוך בעולם, יש לו חיתוך. אבל משתמשים בו לטובה. או ליצור פעות. מזמרות זה גם לזמור ענף לא טוב. נכון, ענף שמפריע, אתה זומר אותו. זאת אומרת, הכוח נשתמש בו עוד, לא נעזור אותו. זאת אומרת, יש פה כוח, כוח הסכין, הכוח לחתוך, אז נשתמש בו לטובה. אז זה מה שאומרים. זאת אומרת, אז זה מה שהרב מסביר. זה דבר, זה תכשיט באמת. אבל בשימוש אחר, בשימוש שהוא לא להרוג בני אדם, אלא אותו סכין נשתמש בו, אבל משהו חיובי. כי לא כתוב ב... שישרפו את החרבות. נדמה לי שזה מה שהרב מתכוון. להפכו אותם לטובה. טוב, אנחנו עוד נחזור על ה... נגיע לכל המלחמה במשיח. זה הולך ביחד. שבוע טוב, שעות טובות. Thank you.
רב, לכן השימוש פה בחיסטו ושם חסיד
עיבוד זה עבד, נכון?
חטף רגליים
כמו שעושים לשם, לזיתים, כן, שמוסרים את הצד הטוב, כן, תכנונית.